שלום, אנחנו ערב תשעה באב, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותו לששון ולשמחה לכל בית ישראל. נלמד היום בעקבות מאמר קצר ועמוק שהתפרסם באלון של אהבה ובאמונה, מאמר של הרב אורן טרבלסי, והוא בתוך המאמר הפנה ליסוד מאוד חשוב של המהר"ל מפראג בספרו נצח ישראל פרק כ"ו, מספר מיוחד, כ"ו בגימטריה הוויה. ואכן הנושא של הפרק כולו הוא איך ההיעדר הוא סיבת ההוויה, ואיך, כפי שיש בכותרת, חורבן הבית הוא סיבה להווייתו. כלומר, אם אתה רוצה לבנות בית, אז תחריב את הבית הקודם. זו הכותרת, אבל אנחנו צריכים לקרוא בפנים ולנסות להבין קצת מה שניתן. מתחיל המהר"ל בפרק בתרא דמכות. שוב, פעם אחת היו עולים חכמי ישראל, ובראשם רבי עקיבא, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. שועל מהלך על 4, שועל מהלך על 2. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, עקיבא, למה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו הזר קרב יומת, ועכשיו שועלים הילכו בו, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. דכתיב, והעיד על עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? והלא אוריה במקדש ראשון, וזכריה במקדש שני. אל התלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. כתיב באוריה, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים איים תהיה, והר הבית לבמות יער. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו, שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. ובלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. עד כאן. כלומר, אותה גמרא מפורסמת, שמתארת את השחוק של רבי עקיבא למראה החורבן, משום שהוא מנמק שהחורבן שעיניו רואות יחד עם עיניהם של החכמים האחרים, החורבן הזה הוא מעיד על התקיימות כל הבטחות הבניין והגאולה. מסביר המהר"ל, שורה 13 באמצעה. רוצה לומר, כי מפני שהייתה גזרה על בית אלוקינו, אז אלו שני דברים ביחד. דהיינו, השיממון הגדול, וגם זה שישבו שם זקנים וזקנות, וכאשר כבר נתקיימה הגזרה האחת שהיה מקוים והר הבית לבמות יער, הרי אנו מובטחים שתצא הגזרה השנית לפועל גם כן. הוא יאמר בהמשך, אין פיקפוק, חלילה, בהתקיימות הנבואה, אבל ראיית הנבואה המתגשמת בפועל היא מה שעומדת כאן מול עיניו של רבי עקיבא. וכשהוא רואה את השיממון הגדול, עד שהר הבית הפך להיות איזה יער, ושואלים הלכו בו, ציון שדה תחרש, הוא מבין שהחורבן, הוא מכין את הבניין הבא, כי אלו שני עדים, דהיינו החורבן, וגם שישבו זקנים וזקנות בירושלים, האחד מעיד על השני, כי ההיעדר הוא סיבת ההוויה, ואם אין כאן העדר, אז לא תחול שום הוויה. אומר המהר"ל, כשקומה חדשה צריכה להופיע, אז מה שמפריע להופעתה, זו הקומה הקודמת. וצריך להאדיר, לשון העדר, את הקומה הישנה, בשביל לבנות משהו חדש. שלא יתהווה דבר, אלא רק כאשר קדם לו העדר צורה לגמרי. כך בעולם, כשאתה רוצה לבנות משהו, אתה מחריב את הקודם. אם אתה רוצה לבנות משהו גדול, אם אתה רוצה להוסיף איזו מרפסת בבית שלך, אתה לא צריך להחריב את הבית. אתה רק עושה איזה שיפוץ, איזה תוספת. אבל אם במקום איזה בית קטן, צמוד קרקע, אתה עומד לבנות עכשיו גורד שחקים של 50 קומות, אז אתה לא מוסיף 49 קומות על החורבה הקטנה שלך. אתה, השלב הראשון בבנייה הוא את החורבה הקטנה, להיפרד ממנה. נכון? זה נוסטלגיה, זה כאב, אבל נפרדים מהחורבה הישנה. ואז עוד יותר מעמיקים את העדר וחופרים וחופרים, עד שאתה מסתכל על עומק הבור שחופרים, והטרקטורים נראים לך כמו טרקטורים של לגו, מרוב שהעומק הוא קטן, ואתה מבין מרוב שהעומק הוא עמוק, ואז אתה מבין שככל שהעומק של הבור הוא יותר גדול, כך מה שעתיד להיבנות הוא עצום. נכון, נכון. אז צריך לומר שהבניין הרוחני הוא עומד אחר כותלנו והוא מוכן להופיע. זה מה שמופיע בחז"ל. רש"י מביא כמה פעמים שבית המקדש ירד מן השמיים. בנוי. התוכנית, המבנה כבר בנוי. בשביל זה צריך לחולל העדר כדי שהבניין יופיע. כן. ודאי, ודאי, כן. ולפיכך, שורה 19. אמר הכתוב, והעיד עלי עדים נאמנים, אוריה הכהן וזכריה בן יברכיהו. כי עדותם, עדות אחת לגמרי. על פי שניים עדים יקום דבר. אי אפשר להעיד על דבר אם זה לא שניים. כי האחד הוא ההיעדר והשני הוא ההוויה, וההיעדר הוא הסיבה להוויה. כלומר, אין הוויה בלי היעדר. ואלה שני העדים, הנבואה הקשה של אוריה על חורבן הבית, אוריה הוא עד אחד. העד השני זה זכריה עם נבואות הנחמה, על פי שניים עדים. אין נחמה בלי שקודמת לה התוכחה והמציאות הקשה של החורבן. ודאי, ודאי, אנחנו כאן מדברים על עולמו של הקדוש ברוך הוא, על ראייה היסטורית. זה לא עדים בבית המשפט. וכאשר מקוים הגזרה האחת שהוא החורבן, אין ספק שיהיה גם כן מקוים הגזרה השנית. מה הגזרה השנית? היא ההוויה שהיא לבית המקדש הבא. אבל אם לא היה מקוים הגזרה שהוא החורבן, אז היה מסופק בנבואת זכריה. מסביר המהר"ל, אף על גב, שאין לספק בנבואת הנביא. דבר אחד מדבריהם, שזה דבר השם, לא ישוב ריקם, אין לנו ספק. מקום מקום יש לחשוב, כי בוודאי יהיו יושבים זקנים וזקנות בירושלים, אבל לא הרבה, רק איזה יחידים, ולא תהיה ירושלים יושבת לגמרי. אבל כאשר ראו את החורבן והשיממון הגדול, שיצא שואל מבית קודשי הקודשים, וזה בוודאי חורבן גדול, אז ידעו כי כמו העדר שהוא קודם ההוויה, כך תהיה ההוויה, שתהיה ירושלים יושבת לגמרי ביישוב הגמור. ודאי, אין ספק בהתקיימות הנבואה, בהתקיימות הנבואות של הגאולה ושל הבניין, אבל יש לך איזה מושג? מה גודל הבניין? את זה תוכל להתחיל להשיג אם תראה את גודל העדר. כפי שאמרנו, כשאתה רואה שחופרים באדמה לעומק שטחי, אז גם הבניין יהיה שטחי. אבל אם חופרים בעומק, 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 העדר הוא חורבן טוטלי גמור, סימן שמה שהולך לצמוח זה דבר ענקי, ואין גבול אצל ריבונו של עולם. ובמדרש, כדי להרגיל אותנו למחשבה הזאת, מביא המהר"ל מדרש ועוד מדרש, ככה הוא ירגיל אותנו להתבוננות הזאת, שהחורבן הוא סיבת ההוויה. ובמדרש, רבי חייא הרבה אמר, מתחילת בריאתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא את המקדש, בנוי וחרב ובנוי. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה השמיים והארץ? זה בית המקדש. הרי הוא בנוי, כי דרתיב לנטוע השמיים וליסוד ארץ ולמור לציון עמי עתה. זה הפסגל של שמיים וארץ. זה המקום שבו שמיים וארץ נושקים ההדדה, כפי שהגמרא אומרת. אז בראשית ברא אלוקים, המחשבה הראשונית זה מקדש. אחר כך והארץ הייתה תוהו ובוהו, הרי זה חרב. כי דכתיב ראיתי הארץ והנה תוהו. אוי ואבוי, חורבן הבית. ואחר כך שוב בנוי, ויאמר אלוקים יהי אור. זה בנוי ומשוכלל. זה מצב שבית המקדש בנוי ומשוכלל, שנאמר קומי אורי קיבה אורך. עד כאן. אז הנה, בניין בית המקדש, חורבן ושוב בניין. הכל צפוי, הכל תוכנית אלוקית. כן. כן, הם זכו. נכון, והיו חמישה דברים חסרים, ודאי. פירוש דבר זה, מה שנרמז עניין בית המקדש בתחילת בריאת עולם, כי ראוי דבר שהוא עיקר בבריאה, והוא שלמות הבריאה, שהוא בעצם יהיה קודם, ואף כי אינו יוצא אל פועל השלמות לגמרי, ועד רבה הוא מאחר לצאת אל פועל השלמות, כמו שהתבאר למעלה. מכל מקום התחלתו היא קודם לכל, כי רק אלא כי ההשלמה אינו בתחילה, ודבר זה מבואר בבירור, ולכך נרמז עניין בית המקדש בתחילת בריאת העולם. כלומר, אף על פי שמבחינה היסטורית, הופעת בית המקדש היא מאוחרת, אבל זה סוף מעשה במחשבה תחילה. בראשית ברא אלוקים, בשביל מה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? זה בית המקדש הבנוי. וכתיב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כי כבר אמרנו, כי לפי ההיעדר, כך התחדש. ולכן, תוהו הוא קודם הוויית האור, שהוא המציאות הגמור. כתיב לפני זה והארץ הייתה תוהו ועבוהו, ואחר כך יהיה אור. וכן לפני הוויות בית המקדש, שהוא קדוש לגמרי, צריך שיהיה העולם תוהו ובוהו וחושך, כמו קודם הוויית האור שהיה החושך הגמור. כמו שבבריאת העולם החושך קודם לאור, וביממה הלילה לפני היום, כך החושך ההיסטורי, כלומר מצב של חורבן בית המקדש, ולפני קומי אורי קיבה אורך. וזה שרמז הכתוב בבריאת העולם, שקודם הוויית האור, שהוא המציאות היותר שלמה, כתוב והארץ הייתה תוהו. כלומר, הפסוק הראשון אומר, יש מטרה לעולם. המטרה היא בית מקדש. איך הוא יופיע, מה יכשיר את הופעתו, קודם התוהו ובוהו, ומתוך זה האור הגדול. שלפני ההוויה הזאת היה חושך והוא עדר, שאי אפשר שיתווה דבר כי אם אחר העדר, ואחר כך יתווה. ואם לא היה נמצא בארץ העדר, לא היה כאן הוויית האור. משל הזה, הביצה. קודם שיתווה האפרוח, היא נפסדת. שאם הביצה הייתה נשארת בהוויה שלה, אין כאן מקבל הוויה, שהרי המקבל אינו חסר. אני לא מבין בתרנגולים, באפרוחים, אבל המהר"ל אומר שיש איזה הפסד, ומתוכו מופיע הביצה שבוקע ממנה האפרוח. לפיכך, גם כן, אם לא היה חורבן בית המקדש, לא היה כאן חיסרון במקבל, שיהיה מקבל את הטוב והשלמות שבאה אחר כך. כי הדבר שיש בו הוויה, הוא לא יתווה, כמו הביצה והיא שלמה. ולכך הפסד וחורבן הבית, הוא סיבת הוויה האחרונה. ולא שיהיה כאן היעדר מה, אלא היעדר גמור, כמו שאמר תוהו ובוהו וחושך, ואז ויהי אור. הוא האור העליון שהוא נבדל לגמרי. כלומר, אומר המהר"ל, כל עוד המציאות היא כביכול שלמה בעיני עצמה, אז הכל טוב. אז אי אפשר להתקדם. רק כשהמציאות חסרה, אז יש מוטיבציה להתקדם. וזה העומק שבמחשבת השם, לקדם אותנו מתחנה לתחנה, על ידי שהתחנה הקודמת, יחסית לתחנה הבאה, היא נהיית קטנה, היא נהיית חסרה, וזה מוביל אותנו אל ההשלמה הבאה. תפכו את העמוד. ובזה תורץ שאלה גדולה מאוד. מאחר כי הוא התברך והתעלה, אלוהי עולם נקרא, כך כתוב בישעיהו. הקדוש ברוך הוא מכונה אלוהי עולם. ואיך אפשר לומר כן? מאחר כי בית המקדש הוא עיקר פאר העולם, אם כן לא היה ראוי שיש מוידבך נקרא לעולם, לומר אלוהי עולם כאשר היה בית המקדש חרב בעוניינו. זאת שאלה קשה מאוד. אומר המהר"ל, אם עיקרו של העולם זה בית המקדש, אז כל אלפי השנים של חורבן בית המקדש, אז חלילה צריכים לשלול מהקדוש ברוך הוא את התואר אלוקי עולם. מתי הוא אלוקי עולם? כשכבודו מופיע בבית המקדש? כשהוא מהווה תל תלפיות, והוא מרכז התורה והעבודה? אבל כאשר ביתו חרב, והשכינה בגלות, אז איך הוא נקרא אלוהי עולם? משהו פה לכאורה יוצא מכלל שליטה. אז הוא לא אלוהי עולם, חלילה. עונה המהר"ל, אם החורבן היה סוף התוכנית, אז באמת, כשנחרב בית המקדש, הוא כבר לא אלוהי עולם. אבל אם הוא דרך החורבן מתחיל להופיע ולגלות את ההוויה החדשה, אוהו הוא אלוהי עולם בזמן החורבן. כי אז הוא מתחיל לבנות דרך ובאמצעות החורבן. אז מה פתאום להוציא אותו מהתמונה? להפך, החורבן זו התגשמות, תחילת ההתגשמות של הבניין. כשיש בניין הוא אלוהי עולם. אם החורבן הוא סיבת הבניין, אז בוודאי הוא אלוהי עולם. זה מה שעונה המהר"ל. שורה 51 בסופה. אבל מפני כי כל הוויה יוקדם להיעדר, ואם כן, היעדר בית המקדש הוא סיבת הווייתו. הוא כאילו כבר התחיל הוויית בית המקדש. ההיעדר הוא ההתחלה של ההוויה. ולפיכך, כמו שהלילה והיום הוא אחד, בעבור שהלילה הוא שייך ליום, מפני כי היעדר הוא סיבת הווייתו, כך כל יממה, הלילה שהוא שקט, ואין בו את העוצמה של החיים של היום, של הצהריים, הוא מכין את היום. הוא מכין אותנו לאגור כוחות, הוא מכין את הפרט להשלים את עצמו כדי אחר כך לתת מה שהוא יכול לכלל ולבנות ולהועיל. כך, כמו שהלילה מכין את היום, כך העדר מכין את ההוויה. וכן חורבן בית המקדש הוא סיבת הווייתו. ולכך רמז הכתוב את חורבן בית המקדש בהתחלת בריאתו של עולם. כי מזה יש ללמוד. כי אף חורבן בית המקדש, כיוון שהוא סיבת הווייתו, הוא נכנס בגדר הוויה. ולכך נקרא אלוהי עולם. נו, אז אם כך, על מה אנחנו מצטערים? הרי החורבן הוא תחילת ההוויה. אלא כי אין בית המקדש נמצא בדורותינו, על זה יש להתעונן. ואל הדור אשר אין בית המקדש נמצא אליהם הוא החיסרון. ולהם נגלה השם דבר כמו שראוי להיות נגלה להם, כמו שיתבהר למעלה. אנחנו כואבים על הקצב, שזה עוד לא מופיע, על החיסרון של הקומה השלמה בפועל. אבל יחד עם זה, אנחנו מבוגרים מספיק להבין שתהליך הבניין החל והוא מתקדם דרך כל העדר. ובמדרש איכה רבתי, התקדם המהר"ל, רבי שמעון אמר, עובדה אהבה בחד ברנש, דאבה רדי, היה אדם אחד שהיה חורש, גאת תורתה, השור שלו גאה, עבר עליו חד ערבי, אמר לו, מה זה, או מי אתה? אמר לו, אני יהודי. אז הוא אמר לו, תשחרר את השור ואת המחרשה. אמר לו, למה? אמר לו, כי מקדש היהודים חרב. אמר לו, איפה אתה יודע? אמר לו, אני יודע להקשיב לגעייה של התור, של השור. טוב, לא היה אז דיווחים באינטרנט או באמצעים אחרים. הוא אומר לו, אני שומע את השור ומבין שבית המקדש נחרב. עד עשה כימי, גאת זימני אחריתי. כלומר, תוך כדי כך, השור עוד פעם גועי. אמר לו, עכשיו אתה תקשור בחזרה את השור ואת המחרשה, כי נולד המושיע של היהודים. אמר לו, אם אתה יודע את הכל, אז מה השם שלו? אמר לו, שמו מנחם. אז המהר"ל מאוד מרחיב בדבר הזה. וקודם כל הוא אומר, שמה שהבעלי חיים מרגישים באינסטינקט, אנחנו בעלי השכל והדעה והבחירה, לא תמיד מרגישים, לא חווים בצורה כמו שהם. ואז הוא מסביר כך. ולפיכך כאשר גאה השור פעם ראשונה, אמר שחרב, ופעם שנייה אמר שנולד המשיח. כי כבר אמרנו למעלה, כי חורבן הבית הוא סיבה להווייתו. לכן באותו יום שנחרב הבית, באותו יום נולד המשיח. בני שהדבר השלם הוא לא יוכל להתהוות, כי הוא כבר שלם. וכאשר חרב הבית, זה מכשיר את המציאות להיות ראויה שיבוא המשיח. דלגו שורה. והלידה הזאת אינה לידה ממש גשמית, כמו שהוא עניין כל לידה. כי אין החכמים מדברים מעניין הגשמי כלל, אלא בעניינים מופשטים מן הגשמי. חז"ל לא אמרו שהאישיות של המשיח נולדה ביום החורבן. זה חז"ל, זה עומק, זה רעיונות, זה לא סיפור מציאותי פיזי, אלא מציאותי רוחני, אידיאלי. ורצונם לומר שנולד המשיח, מה כוונתם? דהיינו מצד עצם כוח המשיח שהוא נמצא בעולם. וזה, כי קודם שחרב הבית לא שייך משיח בעולם כלל. כי השלם לא יתהווה. מה מעכב את ביאת המשיח? בית המקדש. בית המקדש זאת מציאות עליונה, שלמה. אז לאן עוד אפשר להתקדם? כשזה נשבר, זה מכשיר את הדרך לקומה יותר עליונה. כי השלם לא יתהווה. ורק כאשר חרב הבית, אז יש בעולם כוח חדש שמתחיל, בניין חדש, קומה חדשה. מה שלא היה קודם. ויש כאן היעדר, שהוא סיבה אל ההוויה. האם זה אומר שהבניין ילך בקלות, והמשיח יופיע ככה בלי צרות? לא. ובוודאי יש מונע ומעכב מצד אחר, כי עדיין כוחות התאומה גוברים בעולם, עד שראויים שיעבירם השם יתברך מן העולם. סוף סוף נולד שם משיח, שלא היה דבר זה קודם. כי קודם אין ראוי שיהיה המשיח כלל בעולם. כלומר, חורבן בית המקדש, הוא מתחיל תקופה חדשה של ביאת המשיח, שעד שהוא יגיע כבר תצא לנו הנשמה, מרוב צרות ואיסורים, אבל מה שמעכב זה עניינים טכניים, כמו תגבור את התאומה בעולם, אבל שום דבר לא יעצור את התוכנית האלוקית לביאת המשיח ולבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. כל זה ודאי יתקיים. לא, התהליך הזה הוא לא בר חזור. תהליך של גאולה. הוא מסתבך, נכון, נכון מאוד. ככל שהוא מסתבך, ככל שההדר יותר גדול, זה מכשיר את ההוויה. ממשיך המהר"ל, ועוד, כי לא היה ראוי שיהיה מן השם יתברך אשר הוא הטוב האמיתי, חורבן הבית הקדוש. והוא יתברך סיבה להפסד, שהוא חורבן הבית הקדוש. כי אין דבר זה מתייחס אל השם יתברך. פה הוא נכנס לנקודה נוספת. לא יכול להיות שמפי עליון יצא דבר רע. הקדוש ברוך הוא זה הטוב המוחלט, הטוב העליון. לכן לא יכול להיות שיצא ממנו רע. יש חורבן בית המקדש. אם זה יוביל לטוב עליון יותר, ובוודאי זה יוביל לטוב עליון יותר, אז זה טוב. אם לא היה דבר זה, שיעלה הכל אל הוויה יותר עליונה. תראו בסוף שורה 79, מזה תראה כי מן השם יתברך אשר מאיתו המציאות. לעולם לא נשכח את החשבון. בראשית ברא אלוקים. הוא יצר את המציאות. אז המציאות לכאורה מתגברת עליו. אין דבר כזה. אי אפשר שיבוא חורבן והפסד המציאות. אם לא, כאשר יעלה אל הוויה ואל מציאות יותר במעלה, ולכך יקבל המציאות שלפניו הפסד. אין אפשרות של הפסד של חורבן בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אלא אם כן, זה בניין. אלא אם כן, זה עניין גדול יותר. והנה אנחנו מגיעים לשאלת השאלות. ואין לך לשאול. סוף סוף היה אפשר בית שלישי, שיהיה במהרה בימינו ולא יהיה כלל חורבן. הרי מה אנחנו רוצים? את השלמות העתידית. בית שלישי שלא יחרב לעולם. אז למה צריכים לעבור את כל ההיסטוריה הקשה הזאת? שהקדוש ברוך הוא יוריד את הבית השלישי קצת יותר מהר. כי דבר זה איננו כלל, כמו שלא היה האור נמצא בתחילת הבריאה. רק היה צריך להיות נמצא בריאה שאינו כל כך במעלה קודם, ואז מעלים בקודש אל המדרגה היותר עליונה. מה לעשות? הקצב של הקדוש ברוך הוא מציאות נמוכה שהולכת ועולה בתהליך שאיננו פוסק של עלייה. מעלין בקודש ואין מורידין. אין מורידין, רק מעלין. אבל השלבים מפסגה אל פסגה עוברים דרך ירידה. וכמו שהיה בריאת האור, שהיה נמצא היעדר בבריאה, שהייתה ארץ טוב ובואו, עד שהיה כאן היתר המציאות לגמרי, ואז נברא האור להשלים הבריאה. קודם כל היה טוב ובואו, ואחרי זה, ויאמר אלוקים יהי אור. וכן בעצמו, אינו ראוי שיהיה המדרגה העליונה, הוא הבית האחרון, נמצא ראשון. רק אלא שמעלין בקודש. ולכך היו נמצאו שני הבתים הקודמים. כי אם אתה רוצה להגיע לבית השלישי, אין משוואה אחרת, אלא אחד ועוד שתיים שווה שלוש. אין משוואה אחרת. כי אף אם חרב הבית, אל תאמר שזהו כאילו לא היה כלל הבית בעולם. כי דבר זה אינו. שסוף סוף כבר היה נמצא הבית בעולם, וקדושה זאת לא נתבטלה. והחורבן של הבית הראשון, הוא כדי לקבל הוויה אחרונה יותר עליונה, כמו שיוקדם היעדר לכל הוויה. הרי לך כי כל אדם שנתן בו השם יתברך דעת וחוכמה, מבין דברים אלו, כי מן השם יתברך אשר מאיתו מציאות העולם והווייתו, אין ראוי שיהיה חורבן והפסד, שהוא חורבן הבית. כי אם שיהיה מתעלל הוויה יותר עליונה. וכל אלו דברים בערו חכמים, כמו שאמרנו, וזה באמת קישור המציאות להעלותו אל תכליתו, הוא שלמותו האחרון, ואבן הדברים האלו. במעבר חד, נעבור אל הדף השני, והוא יישום של העיקרון הזה, שהמהר"ל מתאמץ מאוד להסביר לנו, בהיסטוריה שלנו. ואנחנו לא יכולים בתשעה באב לא להזכיר את חורבן גוש קטיף. במיוחד השנה, שהחוט הזה של חורבן הבית וההתנתקות, הריסת גוש קטיף ומאורעות השנה האחרונה, החוט הזה הוא מחובר מאוד, הוא קשור מאוד. יש לפנינו כאן תקציר של שיחה מאוד חשובה שאמר אותה הרב טאו שליטה בעיצומם של המאורעות הקשים של ההתנתקות לפני 19 שנה. השעה, שעה קשה. שעת איסורים וכאב, איסורי נפש ואיסורי גוף. איסורים פרטיים ואיסורים כלליים. אנו מלאי צער ובכי. וחיצה לא נבכה על עקירתנו מנחלתנו ומבתינו. על הרס יישובים פורחים, חקלאות מפותחת, בתי כנסיות ומקוואות, על שנאה ועל זלזול בדעות ובערכים שלנו, על ביטול יישובה של ארץ ישראל ועל ביזוי כבודה של ארץ ישראל, על כל אחד מאלו לחוד ועל כולם יחד. משתדלים אנו להיות אנשי אמונה. ועלינו לשאול מהי המטרה האלוקית בייסורים הללו, ולהשתדל לראות את יד השם המנהלת את כל המאורעות. הרי זכינו לראות בשנים האחרונות ניסי ניסים של השגחת השם על ההתיישבות בגוש קטיף, ולו חפץ השם להמיתנו לא הראנו את כל אלה. אנחנו רק משווים מספרית את מספר ההרוגים, ביום שמחת תורה, השנה, זה לא סך כל ההרוגים במהלך כל ההתיישבות בגוש קטיף. בניסי ניסים, השגיח השם עלינו בזכות מסירות הנפש של אותם חלוצים מתיישבים. ודאי לא קמה עלינו הצרה הזאת כדי שחלילה נתמוטט ויירס כל מה שנבנה עד היום. כי אנחנו מאמינים שהכל לטובה. יסוד גדול לכל הבנת מהלך תחייתנו, ושגם השלבים של הנסיגות והמשברים הם חלק מתהליך העלייה, והם מהווים הכשרה והכנה למדרגה החדשה שצריכה להופיע בבניין הישועה. וזה ממש מתחבר אל אותה השקפת עולם של המהר"ל, שהחורבן הוא סיבת ההוויה. ישנה קומה חדשה שעומדת אחר כותלנו, וכדי שהיא תופיע, צריך להרוס את הקודמת. מאוד מאוד. נכון. לכן, אין לזה תשובה. אנחנו בידי השם. פה אנחנו לומדים מה היא השגחת השם עלינו. פה אנחנו מנסים להסתכל למעלה ולהתבונן בעיניים של אמונה. אנחנו לא לומדים פה מה לעשות. ועדיין שאנחנו לא לוקחים חלק בהחרבה ובהיעדר. אנחנו צריכים רק לבנות. אנחנו מצווים וירשתם אותה וישבתם בה. רק הקדוש ברוך הוא זה שבאמת בונה, הוא זה שבאמת מיישב את הארץ, על פי התהליכים שהוא מאפשר שיקרו במציאות. אין דבר שקורה במציאות ללא השגחת השם. הכל בהשגחה. וממילא, מה שאנחנו רואים עכשיו, ומשתדלים ומתאמצים לראות, שהמשבר וההיעדר הוא בשביל הבנייה של הקומה הבאה. זה הכל. לכן על הפסוק דומה דודי לצבי. דורשים חז"ל, כי מהלך הגאולה דומה למרוצתו של הצבי. מה צבי זה נראה וחוזר ונכסה? נראה וחוזר ונכסה. כך גואל האחרון נגלה להם וחוזר ונכסה מן. כאשר הצבי עולה בהר, הוא נגלה. אתה מסתכל, הוא מטפס. אולם כאשר הוא יורד לבקעה, הוא נעלם מן האופק. הוא נראה אז כאילו הפסיק את מרוצתו. אך כמובן הוא ממשיך ומתקדם עד שיגיע למעלה ההר הבא, ואז ישוב ויתגלה. עצם ההתכסות של הגאולה באותם שלבים, גם היא חלק מן הצמיחה, כי היא מכשירה את הלבבות ומגדילה את הכמיהה והצמאון להופעתה השלמה יותר של הישועה. תלגו בבקשה לשורה 31. וכך כותב רבנו, הרב ציודה, ואותה האמרה של הרב זצל, על דברי חז"ל, שאין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. כי דרך הגאולה בעצמה הוא כזה, שמתוכו מגיעים לידי ייאוש. והוא שעושה את הגאולה, הוא מביא את בן דוד. אז דרך הגאולה הזה, הרי היא מתבררת בשלשלת מאורותינו אלה של עינויינו ואיסורינו שבחבלי לידת העם והארץ. כלומר, לפי הרב זצל, אין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה, הכוונה היא מתוך הגאולה. מהלך הגאולה הוא כזה שהוא מוליד ייאוש. למה במהלך של גאולה יש ירידות, יש משברים, יש נפילות, עד כדי ייאוש. למה מהלך הגאולה הוא לא גרף עולה? אבל כך אומרים חז"ל, אין בן דוד בא עד שדרך הגאולה עצמה היא תוליד ייאוש. מה הקטע בזה? הייאוש נולד, שימו לב פה להגדרה העמוקה, הייאוש נולד מכך שלפי האופן בו ציירנו לעצמנו עד עתה את מהלך הגאולה, היא נראית כנפסקת ומעוקבת. התוכנית שאתה ציירת, היא פתאום מתנפצת, היא נשברת. מי אמר שאתה ציירת את התוכנית הכי גדולה שיש? אולי ציירת משהו טוב, אבל לא הכי טוב, והקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותנו מטוב ליותר טוב. מתוך כך התפיסות הקטנות, על פיהן הסברנו את הישועה, מתנפצות. אז תוכניות טובות מתנפצות, זה רע, אבל זה גם יכול להוביל לטוב. ועל דגח אנו נעשים מוכשרים לצפייה עליונה יותר. אם כן, עומק ההיצה של הישועה, מביא לכך שמהלכיה וסדריה הם נסתרים עד אשר הם מביאים את העם להיות מתייאשים מן הגאולה. ואנו נדרשים לזכר את הסתכלותנו ולראות את התוכנית האלוקית שהיא גבוהה ונשגבת מכל מחשבותינו ותוכניותינו. איך הקדוש ברוך הוא מוביל את העם לקומה יותר עליונה? דרך זה שהוא עוזר לעם להשתחרר מהקומה הקודמת שבוודאי יחסית לקומה החדשה היא קטנה מאוד. מתוך הסתכלות כזו אנו מתעודדים ומחדשים את כוחותינו ביתר עוז לפעול עם אל, כפי שממשיך הנביא ישעיהו, נותן ליעף כוח ולאין עונים עוצמה ירבה. אתה מוביל מהלך של בניין ושל התיישבות ושל צבא בכל הכוח, ואז הקדוש ברוך הוא זה שאומר, עכשיו נכנסים למשבר, לנפילה, ואתה מתייאש. אומר הקדוש ברוך הוא שהוא לקח את המהלך המסוכן הזה, הוא אומר לך, אני אתן לך כוח. כי תסתכל אליי ותהיה שותף איתי בהוצאה אל הפועל של התוכנית שלי, לא שלך. כאשר עם ישראל, תפכו את העמוד, כאשר עם ישראל שרוי בתרבות נוכרית, וממילא, תפיסתו את עניינו הלאומי ואת ערכה של ארצו היא חילונית ומזויפת, ואינה מתאימה כלל לערכו הפנימי. באים איסורים על האומה, איסורים ממרקים. ציונות חילונית זה קטן, זה אפילו מזויף. כי הרי בחר השם בציון. הציונות היא דחיפה של אלוקים, היא מהלך של קודש. אבל עם שהיה שרוי 2,000 שנה בגלות, וירד אל עמקי הטומאה, אז הוא הולך ועולה, הוא מתחיל את הבניין שלו עצמו בארצו, בתוך ארגז החול. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנצא מארגז החול. הוא רוצה שנעלה הלאה אל קומת הקודש. לכן הוא מנפץ את התפיסה החילונית, כדי לעלות אל הקודש. אז זה רע לנפץ תפיסה חילונית? לא. כי זה כדי להופיע בניין יותר קדוש ועליון, ומחובר למקור האלוקי. עניינם של איסורים אלו, שורה 45, להעלות ולזכך את הקשר לארץ ישראל, ולהעמיד אותו על טהרתו, על עניינו האלוהי. כפי שמובא בדברי חז"ל, 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי איסורים. אלו הן תורה וארץ ישראל ועולם הבא. מגמת השם היא להעלות אותנו, שנבין שארץ ישראל, כמו תורה והעולם הבא, זה מתנה אלוקית. זה לא רעיון של חול. המחשבה שהציונות הגיעה לסופה ונסתם עליה הגולל, פה בהקשר של ההתנתקות, היא טעות מוחלטת. דלגו לשורה 54. כל שלב בהתפתחות התחייה מכין את השלב הבא, אלא מה? בתקופת המעבר, שבין השלבים נראה כאילו הכל מתמוטט. אז היינו בשלב של ציונות חול, ואז אנחנו בשלב של התמוטטות ציונות החול. לקראת הופעת ציונות הקודש, אך באמת מתחוללת לידה חדשה, ואנו נקראים להמשיך לחיות ולהעיר עם האידאל הגדול שלנו, שעוד יופיע ויתגלה במידה יותר מחיה ומהירה מכפי שהיה עד כה. צורת ההתקדמות במהלך הגאולה באה על ידי עקירתם, עקירה, התנתקות, עקירתם של רעיונות קטנים, המכשירה אותם להיות נשתלים באופן עליון ומפותח יותר. כמו שכל נער מתבגר, עובר עקירה, הקומה המתוקה, התמימה, הראשונה, נעקרת, וחווה שהוא כבר לא כזה תמים וילד טוב ירושלים, כדי שהוא יתבגר. אז השלב הזה הוא שלב מסוכן, ועושים הרבה שטויות. אבל על פי רוב הילד מתבגר. אז טוב שהילדות נעלמה, כדי להתבגר, כדי להשתכלל יותר. הפסוק בתהילים אומר, השם יגמור בעדי, השם חסדך לעולם, מעשה ידיך אל תרף. אז בשורה 65, מוסבר הפסוק. השם יגמור בעדי, הפעולה האלוקית ודאי תשלים את מעשיה, ותגמור את אשר החלה, שהרי היא חופשית ובלתי מוגבלת, אין כוח שיעצור בעדה, אלא כל הכוחות משמשים להופעתה. השם יגמור, מה אתם חושבים? השם יגמור את התוכנית. השם חסדך לעולם. חסד האלוקי אינו מוגבל לתפיסתו של האדם, אלא הוא נצחי עליון ונשגב. ומתוך כך אין העולם מתנהל כפי הציור האנושי, אשרינו. אלא בעומק עצה נסתרת, כפי שראינו בדברי הרמח"ל, וזהו חסדך, החסד העליון והמוחלט, כפי שהוא אצלך מצד החופש והרוממות האלוקית. השם, הוא לא מתפשר על חסדים קטנים, הוא רוצה שהחסד האלוקי העליון המוחלט יופיע. מעשה ידיך על טרף, הקדוש ברוך הוא אינו עוזב את מעשה ידיו, והוא פועל להשלימם, גם כאשר נראה העולם עזוב ממנו, כי חורבן הבית הוא סיבה להווייתו. בליל שבת מצאתי דברים בשם רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין אומר שבין המצרים, אותם שלושה שבועות קשים, 21 יום, הם כנגד 21 ימים טובים בשנה. איזה ימים טובים? הוא מפרט. שבת, יום אחד, ראש חודש, יום אחד, שבעה ימי הפסח, חג השבועות, יום אחד, שני ימים של ראש השנה, יום הכיפורים, ושמונה ימי סוכות. תספרו את הכל, ספרתי כמה פעמים, 21. על פי זה, אומר רבי ישראל מרוז'ין, תשעה באב, וכנגד שמיני עצרת ושמחת תורה. לפי החשבון שהוא עשה, היום האחרון של בין המצרים, הוא היום אמר ואנימר תשעה באב, הוא מכוון כנגד היום האחרון של כל הימים טובים, שמיני עצרת ושמחת תורה. בעזרת השם, ירנו השם ישועות. שלום.